אנחנו היום בפרק של 30 דקות או פחות.
בסדר, מה שלומך אביב?
מצוין. היום אין לי ספק שנדבר על בלוקצ'יין ופינטק ובנקאות בעידן דיגיטלי.
אתה יודע שלפני זה, אביב, אני חייב לספר לך סיפור. לפני שבועיים התקשרתי לבנק לאומי, הייתי צריך, נאבד לי כרטיס אשראי והייתי צריך כרטיס אשראי חדש. והתקשרתי למוקד שירות לקוחות ולא ענו לי. עשיתי צילום מסך ושלחתי אימייל ליפעת אורון.
כן, מנכ"לית לאומיטק.
מנכ"לית לאומיטק, וזה הסתדר.
פלא.
טוב, אם זה לא היה עוזר, אז...
כן, אז מה? מה קורה, יפעת?
בוקר אור, מה נשמע?
מצוין. אז מה זה לאומיטק?
מה זה לאומיטק? ברשותכם, אני רוצה לפני שאני מספר את הלאומיטק, לדבר טיפה מקרו.
אוקיי.
יאללה.
וללכת אחורה 5 שנים. אם אתם זוכרים, לפני 5 שנים תעשיית הייטק הייתה במצב מצוין, היא כמובן מאז שברה כמה וכמה שיאים, כל שנה נראית יותר טוב, טפו טפו. אבל משהו אחד לא היה בתעשייה הזאת, וזה היה כסף לצמיחה. זה די נשמע מצחיק היום לחשוב על זה שלא היו קרנות גרוף כמעט בכלל בארץ, מה שמאוד השתנה במהלך 5 שנים האחרונות.
קרנות צמיחה?
קרנות בעצם, צמיחה.
קרנות שתומכות בחברות שנמצאות בשלבים מתקדמים.
קרנות שיודעות להשקיע סכומים משמעותיים, מעל 10 מיליון דולר, בחברות שכבר דורשות שווי נאה.
מה זה חברות שמתאימות לצמיחה?
חברות שמתאימות לצמיחה, לפי הגדרה בעיקר של הקרנות שנמצאות בארץ, זה חברה שכבר מכרה ב10 מיליון דולר או יותר, ויש איזשהו בשנה, ואפשר לראות מסלול לצמיחה שיכולה להביא אותה למחירות של מאות מיליוני דולרים.
ואחרי שהן מגיעות למאות מיליונים, המטרה זה מה להנפיק, או למכור במיליארדים, או מה התוכנית?
אז רגע, אז בוא נלך רגע אחורה. אז בכל מקרה, מה שקרה זה שלא היו קרנות growth, ומה קורה בעצם כשאין מספיק כסף לצמיחה?
אני יודע, הולכים לבנק.
לא, לפני שהולכים לבנק, צריך דלק, צריך בעצם מימון, והמימון שהיה המימון הרווח במדינת ישראל בהייטק, היה מימון אקוויטי. עכשיו, מה קורה?
חברה מימון אקוויטי אומר שאני נותן מניות בחברה.
נותן מניות, שזה קרנות הון סיכון קלאסיות. עכשיו, מה קורה בסיטואציות האלה? עושים סיבוב ראשון, עושים סיבוב שני, בונים קאפ טייבל, כלומר, מחלקים את המניות בחברה בין 2, 3, 4, 5 משקיעים, יזמים ועובדים. באיזשהו שלב, הקאפ טייבל הזה מגיע לאיזושהי תצורה שכבר אין ממי לקחת מניות, ולכן כל שקל השקעה נוסף או דולר השקעה נוסף, הוא בעצם לא מגדיל לאף אחד את האחוזים שלו. מה זה יוצר? זה יוצר איזשהו קונפליקט של אינטרסים לגבי מה צריך לעשות עם החברה באותו שלב. האם שווה להמשיך ולהשקיע עוד כסף של אקוויטי בחברה, מה שלא בהכרח יעלה תשואה של אף אחד מהנוכחים סביב השולחן, או שצריך לממן אותה בצורה אחרת, רק לממן אותה בצורה אחרת לא כל כך היה בנמצא. המימון האחר זה מימון באמת, כמו שאמרנו, של קרנות growth, שיודעות כבר לשלם שווים מאוד גבוהים, ואז הקרנות הון סיכון לא חייבות בהכרח להשתתף ולהחזיק את הפרורטה שלהם, או שאנחנו מביאים כסף בתצורה אחרת שנקראת אשראי.
מה המודל של הקרנות growth? הקרן הון סיכון רוצה להחזיר פי 10 על הכסף?
קרנות הון סיכון, בגלל ההסתברות של ההצלחה, שהיא רחוקה מ-100%, כלומר, קרנות הון סיכון שנכנסות, מה שנקרא, ב-day one לחברה, מניחות שכל החברות שהן נכנסות אליהן נראות טוב, אבל הן יודעות שחלק מהחברות האלה לא ישרדו, חלק תיסגרנה, חלק אולי יחזירו את ההשקעה, וחלק יחסית קטן אמור לעשות באמת, כמו שאת אומר, פי 10, ויש כאלה שמנסות למצוא גם את הפי 20, 30 ו-40, ואז כשאתה מסתכל על פורטפוליו בעצם, אתה אומר, אוקיי, הכנסתי 100 מיליון דולר, קרן הון סיכון תנסה להחזיר על ה-100 מיליון דולר, בין 300 ל-500 מיליון דולר, זאת השאיפה.
אוקיי, וקרן גרוף?
קרן גרוף זה כבר תצורה אחרת, היא כבר משלמת יותר יקר מצד אחד, מצד שני הסיכון שלה הרבה יותר נמוך. למה? כי היא כבר רואה את הביזנס, היא רואה לקוחות, היא מבינה מה המוצר, היא מבינה מה זכות קיום בעצם של החברה, ואז היא גם, בגלל שהסיכון פחות נמוך, אז היא מצפה לצועה יותר קטנה, למדנו את זה כולנו בכלכלה, סיכון סיכוי.
מי למד כלכלה?
לא אני.
גם לא אני.
קורס אפס.
מקרו.
בכל אופן, הציפייה של קרנות growth היא באמת ל2.5 עד 5 פעמים על ההשקעה שלהם, שזה מבטא באמת סיכון הרבה הרבה יותר נמוך ממה שהקרנות הון סיכון מצפות לו. עכשיו אני חוזרת לעולמות האשראי. למי מכם המאזינים שקרא את הספר קיצור תולדות האנושות של נוח הררי, אז הוא מדבר בעצם על כמה מהפכות. הוא מדבר על המהפכה הלשונית, הוא מדבר על המהפכה החקלאית, הוא מדבר על המהפכה המדעית, והוא השחיל שם עוד איזושהי מהפכה כאילו קטנה, אבל לטעמי כמובן באה מבנקאות היא ענקית, שהוא בעצם אומר, תראו, עולם הקפיטליזם מובנה על משהו שנקרא צמיחה. העולם לכל אורך האלף שנה האחרונות, כל הזמן גדל, כלומר אנחנו לא במשחק סכום אפס. וכל הדבר הזה בעצם היווה את המקור למה שהיום אנחנו קוראים לו כסף, ומה שאנחנו קוראים לו בנקאות וקפיטליזם באופן כללי, מה שאפשר לתת אשראי. הרי מה זה אשראי? אשראי זה בעצם, אני מסתכל עליך, על הביזנס שלך, שהיום לא יכול לממן את עצמו, הוא צריך כסף, והוא בונה על זה שהוא יצמח עם האשראי הזה, ויהיה מסוגל להחזיר את הכסף. כלומר, יש פה מערכת אמון מאוד סבוכה. ולכן, העולם האשראי, והיום בוא ניקח, נחזור קדימה לפני 5 שנים, אנחנו מבינים שתעשייה מגיעה לתקרת זכוכית, אם היא לא מסוגלת לייצר לעצמה מתודולוגיית אשראי, ולהגדיל את הצמיחה של המשמעותית, מבלי לגעת בקפטימל, מבלי לדלל את כל מי שיושב סביב השולחן. ואז ברגע שיש לנו אשראי, אז אנחנו כבר לא בלחץ. שאלת נבות, אקזיט, מה זה אקזיט? אנחנו רוצים חברות גדולות, אנחנו רוצים חברות קטנות. הרבה נקרא לזה מהביקורת שהייתה בקרב בכלל שחקני משקיעים מהעולם על ישראל, זה אמרו, אתם מוכרים מוקדם מדי. למה אתם מוכרים חברות ב-50, 60, 70 מיליון דולר?
כי היזם הבטיח לי אמא שלו אקזיט, מה זאת אומרת?
רגע.
נורא פשוט.
כן, אבל לא צריך למכור את החברה, אפשר להנפיק אותה, ואפשר להנזיל אותה למניות ציבוריות, ואז להתחיל לסחור במניות. היה לחץ.
כן, אבל חברה ציבורית זה כאב ראש, חבל הזמן. תאמיני לי, אקזיט, מה זה? הולכים הביתה.
לא, אז למזלנו, אני חושבת שחל שינוי מאוד מאוד משמעותי בקרב היזמים והמשקיעים שלהם. אנחנו הרבה פחות בלחץ, כי יש מקורות מימון שיודעות לקחת, מה שנקרא, יש את החממות אקסלרטורים שמתחילים לממן את החברות, אחר כך הקרנות שלוקחות אותם כברת דרך, ואז הכסף האחר זה private equity או growth, וכמובן אשראי שמאפשר טיפה הורדת לחץ. הרבה פעמים בשנים האחרונות אנחנו רואים עסקאות שהן לא רק פריימרי, מה שנקרא, הן לא רק השקעה בתוך החברה, הן גם השקעה מחוץ לחברה. כלומר, קונים חלק מהמשקיעים ומהיזמים החוצה, נותנים להם קצת נזילות, מאפשרים להם להחזיר משכנתה, לנסוע קצת יותר לחול.
קונים להם נזילות, עושים סקנדרי, יזם מקבל כסף הביתה, יכול לקנות...
מוכר כמה מניות.
עכשיו, הוא לא מוכר כמובן את כל המניות, כי אנחנו חייבים תמיד לראות alignment of interest, בטח לפני שהחברה הציבורית, אנחנו רוצים שיהיה אינטרס ליזמים, לעובדים, לכולם, להמשיך ולעבוד קשה, אבל מספיק שהוא מוציא 20% מהחזקה שלו, והוא מנזיל את עצמו טיפה, הלחץ הזה להגיד כן לכל הצעה שנכנסת בדלת, יורד משמעותית. ואנחנו רואים את זה ממש בצורה ניכרת.
ובהקשר הזה, לפני 5 שנים, בעצם...
אז לפני חמש שנים קרו כמה דברים. לפני 5 שנים, מה שקרה זה שהמנכ"לית שלנו, רקפת רוסה קמינוח, בעצם הפכה להיות מנכ"לית הבנק. וככל מנכ״ל, כמו כל מנכ״ל רציני, הלכה והסתכלה בעצם על כלל התעשיות שהיא משרתת או לא משרתת, וחיפשה מנועי צמיחה. ואחד הדברים שהיו מאוד מאוד בוטים, זה שבמדינת ישראל יש בעצם היו שתי כלכלות. הייתה כלכלת הסטארט-אפ ניישן, שכללה החל מאוניברסיטאות, וכמובן הרבה מדינה, ועורכי דין ורואי חשבון, וקצת אקסלרטורים, אז עוד לא היו. הכמות שאנחנו מכירים היום, וחממות, ומשקיעים, והייתה מערכת סגורה, משויפת, משומנת היטב, ושעבדה יפה, ולצידה הייתה מערכת בנקאות ישראלית, שבעצם הם חיו די במקביל. הייתה סימביוזה מאוד מאוד קטנה, היו איים של שיתופי פעולה ועבודה משותפת, אבל איים ספורדיים ולא מנוהלים ולא מפורמלים. ואמרה, המנכ״לית שלנו בעצם לא יכול להיות שאני אחד משני הבנקים הגדולים בישראל, ואני לא יודע לתת מענה לתעשייה הכה חשובה וכה משמעותית של מדינת ישראל. ושאלה את עצמה, רגע, למה זה בעצם קורה? עכשיו, אני לא רוצה לפתוח פה בכל הסיבות ללמה לא קמה בנקאות הייטק אמיתית במדינת ישראל, אבל הסיבות הן מרובות, אני רק אגע בנושא אחד, שקשור לדמיון של תעשיית ההייטק לתעשיות אחרות שהבנקאות מכירה. אז הדמיון הוא מאוד נמוך. בנקאים, כשהם ככה לומדים את מקצוע הבנקאות, שהוא באמת די ותיק, עושים בנקאות לעסקים שהם מבינים, עסקים שהם יודעים לה, מיידית, באותו רגע שמשרתים אותו, להבין מה המוצר, מה החברה עושה, מה המרג'ינים, כמה החברה מרוויחה, כל מיני מושגים שכשאתה נתקל בסטארט-אפ בתחילת הדרך, אף אחת מהשאלות הזו אפשר לענות עליה.
אז מה בעצם הבעיה? הבעיה זה, אם אני נותן אשראי
למקולת,
אז אני יודע שאם המקולת לא עומדת, אז אני מקבל את המקולת.
זה אפילו עוד יותר בסיסי. כשאתה בא למקולת, אז אתה מבין מה היא מוכרת, ואתה מבין מה המרג'ינים על הקוטג'.
אתה מבין את הביזנס.
ואתה מבין את הביזנס, וכמה עולה לי הארנונה, וכמה עולה לי הרנט, ואתה יכול לשבת ולקחת אקסל, ולסרטט את המודל העסקי של המקולת.
ברור.
ובדרך כלל, בעל המקולת, זה לא פעם ראשונה שהוא מדבר עם בנק. הוא יודע לעשות בנק, הוא יתעסק כבר עם בנק, הוא איש עסקים. מה קורה בסטארט-אפ, באנלוגיה הזו? מגיע סטארט-אפ, המקולת החדשה של הדור הבא, עומד בחור, מאוד אינטליגנטי, מאוד רציני, הוא אף פעם לא התעסק עם בנקים, כי הוא בא משמונה זה, זה לא משהו שהוא עשה.
או שהוא בא מהטלוויזיה, חלקם מגיעים לטלוויזיה.
או שהוא בא מהטלוויזיה, ושם בכלל לא צריך להתעסק עם כסף. ואנחנו רואים מצב בעצם שעסקים קטנים מקומיים מבינים יותר במימון, והבנק מבין אותם הרבה יותר טוב ממה שהוא מבין יזם, ככל שהוא יהיה אינטליגנט ורעיונות מאוד יפים, מאוד קשה לבנקאי להבין על מה הוא מדבר. ומה זאת אומרת אתה עוד לא יודע איזה מוצר יהיה לך? ומה זאת אומרת שאתה לא יודע מי יקנה אותו? ומה זאת אומרת שאתה 3.5 אנשים וכבר יש לך עובד באמריקה, אז יש לך גם כבר חברה בת, מה שנקרא, שצריך להתחיל להעביר לה כסף. ורגע, והגיע המשקיע, מי זה המשקיע הזה? קיימן איילנד, קרן מקיימן איילנד, מה זה קיימן איילנד? ואז הבנקאי נכנס לפריז ונכנס ללופים ולא יודע מה לעשות עם זה. וזה הבינו אצלנו, הבינו שחייבים בשביל להיות מסוגלים לתת את המענה הזה, לא שאתה מדליק שלטר וכותב, אנחנו פתוחים לעסקים, באו אלינו הסטארט-אפים, אלא אתה צריך לייצר בתוך המערכת הבנקאית, בתוך הבנק, שדרה שלמה של מומחיות, שכוללת כמובן את הבנקאים שעומדים מול הלקוחות, אבל לא, ממש לא רק, כל המערכת מאחורה, עולמות הניהול סיכונים, איך אני נותן אשראי לחברה שהמילה רווחיות היא בכלל לא נר לרגליה, כלומר חברות לא רוצות להרוויח, הן רוצות להפך, להפסיד ולהפסיד יותר בשביל לצמוח.
לצמוח.
אז כל סט המונחים, כל ההגדרות, הכל היה צריך לבנות באופן ייעודי בעין, לטובת התעשייה הזאת, וזה בעצם מה שהיום, או כבר 4 שנים, נקרא לאומיטק.
אבל לפעת, את יודעת, אני הקמתי 3 סטארט-אפים בחיי, וזה היה, האמת היא, לפני 5 שנים, ושהקמתי את הסטארט-אפים האלה, כל פעם הלכתי לפתוח חשבון בנק, והלכתי תמיד לשלושת הבנקים, ותמיד כל אחד מהם אמר לי, אני מבין הייטק, וקשקש לי קשקושים, ובסוף בחרתי את זה שעלי לי הדוח חנייה.
אוקיי,
אז כאילו מה...
תראה, התעשייה התרגלה שלא מבינים אותה, וחלק מהעבודה המאוד מאומצת שלנו זה באמת כמה שיותר להיות עם אינטרפייס עם התעשייה, בשביל שהם יהיו מסוגלים לראות שזה באמת עולם אחר. עכשיו, לא רק שזה עולם אחר, התעשייה הבנקאית שאתה הכרת כשאתה הקמת את הסטארט-אפים שלך, היא לא התעשייה הבנקאית של היום, התעשייה הפכה הרבה יותר קשוחה, המדיניות היום של להבין KYC, מה שנקרא Know Your Customer, היכולת להעביר כספים בעולם, עבר תהליך מאוד מאוד חריף של, נקרא לזה, הידוק. כבר אין יותר, אני לא מבין, אבל אני אעביר לך את הכסף. צריך להבין הכל עד הסוף. מי הלקוחות שלך, למה הם מעבירים לך כסף? הדבר הזה שלא היה קיים, שקיים היום, הסטארט-אפים שעוד נשארו, ויש אצלנו כמה כאלה שאתה יודע, בסוף הם, יש להם חשבון איפה שהם פתחו חשבון בגיל 16, והם מכירים את רבקה הבנקאית, אז הם פתחו שם. זה מחזיק מעמד מעט מאוד זמן. מהר מאוד, ברגע שהחברה נכנסת למסלול הגדילה והצמיחה, הסטארט-אפ המסכן מתחיל להתקל בקירות, וברגע שהוא לא נמצא בטיפול ייעודי של בנקאי הייטקס שמבינים וכבר עבדו עם בין 10 ל-1,000 חברות כל בנקאי, אז התהליכים נקרא לזה, לשבור את הקירות, הופכים הרבה יותר קשים.
אז כבר אין את הסיטואציה שהייתה לי, שאני פתחתי את החברה, ונכנס השקעה של $2 מיליון, הבנקאי חשב שאני מלבין הון, אני לא יודע מה קורה שם.
I rest my case. אז תראה, באמת, מי שגם מכיר את זה מצוין, זה גם הקרנות. כשקרן מגיעה לבנקאי, מה שנקרא, לא צריך לדבר, כבר כולנו מבינים את אותה שפה, מדברים באותה שפה, הבנקאי עשה כבר, פתח כבר ועבד כבר עם 20-30 קרנות לפני כן, ברור לכם שמומחיות בכל תחום, לא רק בהייטק, היא הרבה יותר נכונה. אגב, המומחיות טובה ללקוחות, והיא גם טובה לבנק. בנק שיש לו, היום אנחנו, רק לסבר את האוזן, היום אנחנו עובדים בארץ, בארצות הברית ובאנגליה, אנחנו מטפלים ב-4,500 חברות. בנק שיהיו בו 4,500 חברות, והן יהיו פזורות, וימצאו בכל מיני סניפים, שכל סניף יש לו בערך חברה וחצי, הזמן המבוזבז של אותו בנקאי שצריך להבין מה זה אומר קרן הון סיכון, ואיך אני מסתכל על קאפ טייבל, ומי זה נהנה בחשבון, בחברת סטארט-אפ, שזה לא כמו מקולת. במקולת יש לך את בעל המקולת, ואתה מבין שזה העסק שלו. של מי העסק של הסטארט-אפ? שיש לך שם ראונד A, B, B, C, C1, C2,
C3.
CLA באמצע. סיני מפה, אמריקאי משם, כן קיימן איילנד, לא קיימן איילנד. זה מאוד קשה לבנק להתעסק עם הדבר הזה, ולכן אפילו ברמה של היכולת שלנו לייצר פה ביזנס רווחי ונכון, נדרשה עבודה מאוד מאוד מסוימת. ואני יכולה להגיד לכם שהיום זה ממש no brainer, כלומר שיזם נכנס, תראו, אחד הנושאים הנוספים שלא אמרתי, המטרה של יזם הייטק הוא לא להתעסק עם הכסף או עם הבנקאות, הוא לא מבין בזה, וגם אם הוא מבין בזה חבל על כל רגע, כי זה, כל שעה שהוא בזבז פה הוא מקטין את הזמן שיש לו פנוי להצמיח את העסק, הקור ביזנס שלו. ברגע שאתה מגיע לבנקאי שאומר לך מראש, זה מה שאתה צריך לעשות, תקתק לי את הניירות האלה, וסוגר לך את הפינה הזאת, גמרנו. כמובן שזה חוץ מהקרדיט וכל
ה... מספרים, אוקיי, אמרת 4,500 חברות, מה אחוז הסטארט-אפים שלאומיטק מחזיק היום?
מהתעשייה?
מהתעשייה. תראו, כמה אתם גדולים היום?
אז תראה, אנחנו יודעים רק לחשב את מה שאנחנו יודעים לחשב, שזה אומר, מצד אחד...
אתם יכולים להשוות את זה למאגרי מידע כאלה ואחרי.
לא, אז זהו, בדיוק, יש בתעשייה שלנו, בניגוד אגב לתעשיות ישראליות אחרות, מדע מאוד מדויק. למזלנו יש גופים שכבר 20 שנה יודעים לספור ולהגיד על כל סטארט-אפ חדש שנפתח. אז את זה אנחנו יודעים. ואנחנו גם יודעים כמה אנחנו משרתים, כי מן הסתם זה לקוחות שלנו. אנחנו עומדים על בין 60-70 אחוז מחברות ההייטק הישראליות, ומה שאנחנו קוראים Israeli Related, כי אנחנו גם מטפלים בכאלה.
רגע, ומה, שוב, אני לא מבין, מה הבנק שלכם נותן לחברות סטארט-אפ שהמתחרה, שעדיין יש לידו חנייה, נותן? מר, אני היום הולך לפתוח חברות סטארט-אפ, לא, אבל יום אחד בעזרת השם.
בעזרת השם.
למה לבוא ללאומי?
לבוא ללאומי, כי אנחנו בעצם עשינו מודל שאומר ככה, קודם כל אנחנו הבנק שלך, ואנחנו נותנים לך את כל המוצרים הברורים, הידועים של ניהול חשבון, איך אתה מנהל את הברנריט שלך, אבל מעבר לזה הרחבנו וקצת הגדלנו ראש, אני חייבת להגיד, וניסינו למצוא את הדברים, את ה-360 שיזם צריך בתחילת דרכו, ושאנחנו כבנק גם יכולים לתת לו, כי בסוף שירותי פיתוח אנחנו לא בדיוק, אולי אנחנו יכולים,
למה? יש כאן מדהימים דרך
אגב. האמת שהם מדהימים, אבל הם אמורים לשרת אותנו פנימה. והתחלנו, ואנחנו עושים את זה באופן קונסיסטנטי, כל פעם להוסיף עוד ועוד מוצרים. אז אני אספר על כמה מהם. למשל, הקמנו מועדון מבוסס כרטיס אשראי לחברה. שאלנו את עצמנו, מה יזם מתחיל צריך בתחילת הדרך? ויזם מתחיל, האמת שיזם בכל השלבים, החיים שלו, בדיוק, החיים שלו הם די קשים, וכל דבר שיכול להקל עליו על התזרים כמובן הוא חשוב, ויצרנו מועדון שנקרא סוסייטי, שלקחנו בעצם, הסתכלנו, מה שיפה אצלנו שיש לנו תשתית בנקאית מאוד נרחבת, שאנחנו יכולים לקחת אותה ולהשתמש בה, או, יש בה, ולהשתמש בה לטובת, או, היה כרטיס יפה.
איזה כרטיס יפה.
גילוי נבות. כן, גילוי המקרה שלי, אני סטארט-אפ שלי גם.
ללאומית.
אז מה זה בעצם סוסייטי? סוסייטי בא ואמרנו ככה, יש לנו תשתית מאוד יפה בבנק, אנחנו יודעים לייצר כרטיסי אשראי. לקחנו פלטפורמת כרטיסי אשראי שהייתה בקבוצה הרבה שנים, הורדנו ממנה כל מיני דברים שהם מאוד יקרים בתחזוקה של כרטיס אשראי, שזה אומר אחד ועוד אחד לפסטיגל, כל מיני דברים שהיזם אין לו זמן ללכת אליהם. והלבשנו בעצם הטבות שמדברות ליזמים / לחברות של היזמים, כי זה כרטיס חברה, והלכנו והבאנו הטבות שקשורות ל-WeWork, אנחנו יושבים פה ב-WeWork, אז הנחות ב-WeWork, הנחות בכל מיני דברים שקשורים לקלאוד של מייקרוסופט, חתמנו עם United Airlines, שיתוף פעולה מדהים, מדהים, שבעצם מקנה לחבר'ה שמקבלים את הכרטיס Gold Membership ב-Day One, לפני שהם עושים עשרות אלפי מיילים באוויר, וכו' וכו' וכו', משהו שהיה נראה לנו מאוד מאוד מעניין, אבל איך שיצאנו איתו לשוק היה ברור שזה מוצר מנצח, יש לנו מעל 1,000 חברות שמשתמשות בפלטפורמה בכרטיס? הזו, בכרטיס. אני אקח אתכם לעולם אחר לחלוטין. אחד מהדברים שאנחנו אוהבים לעשות זה, שואלים אותנו למשל באשראי, אז מה אתם נותנים לי? מגיע סטארט-אפ יחסית צעיר. והתשובה שלנו היא בעצם, אנחנו נותנים לך מה שאתה יכול להקל ומה שנכון לך באותו שלב. כמובן שהדבר הזה מתפתח עם התפתחות החברה. אז חברה צעירה, מה היא צריכה? כולה היא צריכה שתגשר לה למשקיע. למה? כי המשקיע מתיש אותה. ועד שסוגרים את הסיבוב, עוברים כמה חודשים, היא צריכה לשלם משכורות, למשל.
אז בואו נעזוב רגע את לאומיטק, ונעבור לבית משפחת אורון, שישי בערב. על מה מדברים? כל המשפחה שלכם היא משפחת הייטק אחת גדולה.
גדלת הרי בעולם.
נכון.
אבא שלך ואחיך שותפים בקרנון סיכון ורטקס.
יש גם אמא.
יש גם אמא?
כן.
היא גם שותפה?
הכי רצינית מקומה.
מה היא עושה?
לא, היא לא שותפה.
אוקיי.
היא שותפת צל.
וגם בן זוגך, נכון?
גם בן זוגי, בן זוגי בחממת שטראוס.
בקיצ'ן. אז על מה מדברים ביום שישי בערב?
וואו, אז שואלים אותי, רגע, זה לא, אומרים לי, זה לא משעמם אתכם כולכם באותו
ביזנס? על ארגוס, מדברים על ארגוס.
תראו, אז אני אגיד שזה התחיל הרבה הרבה לפני עולמות ורטקס, בסדר? אני באמת...
יורם אורון, אבא של האחיקים.
יזם ידוע, איש תעשייה ידוע, הרבה לפני שקמו קרנות הון סיכון, כבר עשה עסקים. אני חייבת להגיד לכם ש... כל פעם מדהים אותי מחדש כמה אתה גדל בבית עסקי, אתה יונק את זה, וזה בא לידי ביטוי אחר כך בכל תחום, by the way, זה בכלל לא משנה, און סיכון, לא און סיכון. אז באמת גדלתי עסקים. למזלי, העסקים של המשפחה, של אבא שלי, הובילו אותי גם להיות חלק נרחב מחיי בחול. מה שאני ממליצה לכל אחד, העולם הזה של להיות בבית ספר וללמוד עם סטודנטים מהודו ומ... הייתי בכמה מקומות, אבל התחלתי, הייתי בבית ספר תיכון בעצם בצפון ניו יורק, בעיירה שנקראת סקארסדייל, אבל מה שאפיין אותה זה שהיא הייתה עמוסת זרים, הרבה מעובדי האום גרו שם. והכיתה שלי הייתה מורכבת מיפנים והודים וסינים וקוריאנים, ולמדתי את זה הרבה הרבה שנים אחר כך, כמה העובדה שאתה גדל עם תרבויות שבאמת הן לא דומות בשום דבר למה שאנחנו מכירים בארץ, עזרו לי לפחות לעשות איתם עסקים אחר כך. כי כשאתה מדבר עם יפני, ואתה גדלת עם חברה יפנית שמאוד שונה מהישראלים, שבאמת מאוד סגורים, מאוד קשה להבין מה עובר עליהם, מאוד קשה לפתוח אותם אליך. כשאתה גדל עם ילד כזה, ואתה אחר כך מנסה לעשות עסקים עם יפנים, אז אתה בא פשוט הרבה יותר מוכן. אותו דבר עם הסינים, שאתה מבין שסיני, אם אין לך איתו ותק של כמה שנים שהוא ראה אותך מולו בפעולה, אם הוא לא קנה את הזמן הזה והפנים שזה מה שנקרא אמיתי, הוא לא יעשה איתך עסק, וכל מיני יזמים ישראלים שמגיעים לסין וחושבים שהם יגיעו, יעשו פגישה, יתקתקו עניינים, ישלחו נייר ומישהו יחתום עליו וזה גם יגיד משהו, אז זה לא יגיד שום דבר. כלומר, המשמעות בסין זה שקודם כל אני יכיר אותך ואני יאמין בך הרבה לפני ש...
הרבה מודוני קריוקי ביחד.
הרבה קריוקי והרבה after hour drinks וכו' וכו'. זאת אומרת, אז כן, אז לגדול במשפחת אורון עשה לי הרבה טוב. אנחנו... דיברנו יותר על עסקים לפני שעזבתי את ורטקס.
באמת?
כן. היום אני בנקאית של כולם. אז
אנחנו... עדיין אבל את בעניינים, את יודעת מה קורה?
תתפלא.
באמת?
תתפלא. כן, תתפלא.
אני בטוח שיש לך מידע שלפעמים לבני המשפחה.
אני אגיד את זה אחרת. אני מקווה שיש חוץ מוורטקס, ואני יודעת שיש, קרנות שעובדות איתי באותה תצורה של פתיחות ואינפורמציה ושיתוף פעולה, כמעט כמו שיש לי, ורטקס לפעמים אפילו יותר.
לאומי גם משקיע בקרנות?
כן, אחד מהדברים ששוב, שהבנק שלנו, אני חושבת, היה, עשה מהלך נכון, הוא אמר, תראו, אני רוצה לעשות עסקים עם תעשיית הייטק, אני מתכוון לזה, אבל אני יודע שאתם, אתם כתעשייה קצת בטח תחשבו רגע, הוא מתכוון לזה, הוא לא מתכוון לזה, אז אנחנו נעשה מה שנקרא, we'll put our money where our mouth is, וכחלק מהקמת לאומיטק בעצם, התחלנו לעשות השקעה בקרנות באופן מאוד מאוד משמעותי. כלומר, מסך התיק הפנוי להשקעות אלטרנטיביות, אנחנו באחוזים מאוד מאוד גבוהים.
אז אתם בעצם limited partner, LP?
LP, ממש LP בקרנות שונות.
ואם אנחנו מדברים על משקיעים, בואו נדבר קצת, האם תשקיעו בבלוקצ'יין וביטקוין, או כמו הרבה מאוד מהקולגות ברחבי העולם, מעולם הבנקאות, טוענים שזו בועה שסופה להתפוצץ, והרבה אנשים יבכו.
אוקיי. אז קודם כל, הסיפור של העולם הזה, אני חושבת שצריך לחלק אותו לשניים. יש טכנולוגיה ופלטפורמה, ויש מטבעות.
נכון, אז בואי נדבר על המטבעות.
אוקיי, עולם המטבעות, למזלי, אסור לי לדבר עליו כרגע.
באמת?
אסור. אנחנו, הרגולציה כרגע אסרה עלינו לעסוק בעולם הזה, בעיקר אגב, כי יש פה בעיה, דיברנו קודם על KYC, New York Customer, הבעיה העיקרית בעולמות האלה כרגע זה האנונימיות, ואנחנו כבנק מאוד קשה לנו להתעסק עם כסף שהוא אנונימי לחלוטין, שאנחנו לא מבינים את המקור שלו, ואנחנו לא מבינים לאן הוא עלול להתגלגל. אז כרגע אנחנו מחכים למה שנקרא להוראה מלמעלה.
מה, לאיזושהי רגולציה או משהו?
חד משמעית.
בועה שסופה ירב אמר?
אין לי מושג.
אני יכול להגיד את דעתי.
או.
אני חושב שזה בועה, כי 99...
הונאת פונזי?
אני לא יודע, 99% מהכסף הזה זה שום דבר.
כן.
ואני מסכים עם יפעת שצריך לחכות לאיזושהי רגולציה בנושא או משהו, ואני חושב שכל הסיפורים שמספידים את הכלכלה הרגילה...
אז רגע, לא, אבל אני כן אומר שהפלטפורמה...
הטכנולוגיה.
הטכנולוגיה של Distributed Ledger, אנחנו מאוד מאוד מאמינים שהיא הולכת כן לעשות disruption. אנחנו בוחנים את זה, מה שנקרא לצרכים פנימיים. אנחנו מסתכלים מאוד ככה בעניין על החברות שעושות את זה. יש הרבה חברות היום למשל שאנחנו מאוד אוהבים, שעושות הבטחה לבלוקצ'יין. זה אנחנו אוהבים, כי אנחנו מחכים שזה יקרה בשביל שאנחנו...
מתייעצים אתכם, הרגולטור שואל אתכם, מה דעתכם על
העולם הזה? יש המון 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 שיחות על התחום הזה. הוא תחום שקשה לפיצוח. תראו, כמו ש... אני אעשה הקבלה למשהו אחר. זה כמו שלאומיטק הגיע בשירותים שלה וביכולת לתת אשראי לתעשיית ההייטק, רק כשהתעשייה הייתה מספיק מצ'ור. כלומר, היא כבר הייתה, עברה סייקלים, כבר ברור איך נכנסים לחברה, איך יוצאים לחברה, כל המסמכולוגיה מעוגנת ככה כמו שצריך. בנקאות צריכה להגיע לתעשיות בשלב אחר ממה שיזמי הייטק צריכים להגיע לתעשיות. אנחנו לא יכולים
להפסיק. את באופן אישי, יש לך בלוקצ'יין?
נראה לך
שם.
ביטקוין. ביטקוין התכוונת.
ביטקוין, זה סליחה.
לא תפיל אותי, לא תפיל אותי. אין סיכוי, אין סיכוי.
ינאי, יש ביטקוין?
ינאי זה אחיה.
תזמין את ינאי, והוא יספר לך.
אוקיי, אנחנו נשמח לארח את
ינאי. אבל ינאי עוקב מקרוב מאוד על
הסוף. אני יודע, בגלל זה שאלתי.
תגידי, עכשיו, מה סוד הכוח הנשי בעולם הבנקות, לדעתך? יש מנכליות מוצלחות מאוד לבנקים הכי גדולים במדינה. והנה, את גם מנכלית
שלי. תראה, זה סוד, אתה, אם הייתי יודעת לפצח את זה, אז וואו, הייתי... אני אגיד ככה. מה שכיף... לראות בבנק לאומי שאמור להיות בנק לאומי ובנקים נוספים בישראל אגב, זה לשמש דוגמה לכמה עניין הג'נדר הוא נון אישו כשה-50-50 עובד. הוא נון אישו. אין אצלנו הפלות מתקנות, לא צריך. לא צריך כשיש בוסיות, ולא רק בוסיות. בכל ההיררכיות, לכל אורך הצ'יין, יש 50-50. ואז אין שאלה של מי יותר חזק, מי יותר חלש. אני חושבת שזה מיקרו-קוסמוס, אולי אפילו אפשר להגיד, שהוא דוגמה לכמה זה חשוב
שהאישו
הזה ירד לנו מהשולחן.
אז לא גאים אצלכם על כמה נשים יש וכאלה, כמו שחברות אחרות אצלנו אומרים, וואו, תראו כמה נשים יש לנו. אצלכם זה כאילו בדיפולט.
אז זה מה שיפה, שאנחנו לא צריכים לנפנף משום דבר, כי זה בכלל לא, זה לא אישו. זה באמת לא אישו, וכשיש מנכלית, אז מן הסתם.
ואת חושבת שבנות צעירות, ילדות, שגדלות למציאות שבה מנהלות הבנקים הכי גדולים בישראל, הן נשים, זו דוגמה שלא הייתה לך כשאת גדלת?
אני, לא בכל הקריירה שלי, אבל היו לי אפיזודות בקריירה, שהיו לי רול מודלס שהיו נשים. כשהייתי ב-JP Morgan, אז מי שניהלה את קבוצת הטכנולוגי, מידיה וטלקום, באיפה שישבתי בניו יורק, הייתה אישה. המשנה שלה הייתה אישה. אבל אני אגיד לך את האמת, אני גדלתי בבית ש... זה בכלל לא, אין שאלה, ואני חושבת ואני מאמינה שגם הבת שלי גדלה בבית שלא רלוונטי, וכדורגל ובלט מבחינתי זה היינו אח.
טוב, אביב, נגמר הזמן.
וואו, מהר מדי.
נכון.
אז עובר הזמן מהר שנהנים. אז מה למדנו?
וואו, למדנו הרבה דברים. אני צריך להקל את זה, לפני הסיכום. אז אני חושב שמה שהיה הכי בולט, אוקיי, זה השינויים הגדולים שקורים בעולם הזה, העולם הזה של בנקאות ומימון ואשראי, ואני מניח שאם נעשה את הפרק הזה עוד 5 שנים, אז כל כך הרבה דברים, ואני מקווה שהפרק הבא לא יהיה בעוד 5 שנים.
בדיוק, מה?
אז יפעת אורון, מנכ"לית לאומית, תודה רבה שאתה
איתנו.
תודה רבה להילה בר, המפיקה שלנו, ולך לפרק.
תודה, אביב פרנקל.
עד כאן.
יאללה, ביי.